דוס חפרן, פודקאסט על הלכה במילים של בני אדם. שלום לכולם, אתם מאזינים לדוס חפרן, עונה שנייה, תו למי תו תדנו על מעמד האישה בהלכה. והפעם, האישה נקנית? על הניסויים לפי ההלכה, חלק א'. לפני שנתחיל, אזהרה חשובה. הפרקים הבאים לא מיועדים לפמיניסטיות או פמיניסטים בעלי לב חלש במיוחד. מודל הניסויים התורני אינו שוויוני. נקודה סוף פסוק. אם עצם המחשבה על כך גורמת לכם חלחלה או גרד באף או כל דבר כזה, אתם מוזמנים בהחלט לחפש פודקאסט אחר. אם לעומת זאת, אתם מוכנים לשים רגע את השיפוטיות בצד, ומעוניינים קודם כל להבין את המודל ההלכתי של חיי הניסויים ואת ההיגיון העומד מאחוריו, הגעתם למקום הנכון. אגב, כבר כשהתחלתי לעבוד על הפרק הזה, היה ברור לי שזה נושא שהולך להיות ארוך מן הרגיל. אבל בסופו של דבר הוא התארך כל כך, שהחלטתי לחלק אותו לטרילוגיה. הפרק הראשון והשני יעסקו בעקרונות ההלכתיים, והפרק השלישי ידון בשאלות המעשיות יותר של סרבנות גט, ומה ניתן לעשות עם זה. אבל אני מקדים את המאוחר. דומה שאין נושא הלכתי שקיבל כל כך הרבה יחסי ציבור שליליים, כמו מוסד הניסויים. ואין פלא. הוא אכן לא מתיישב עם הערכים הכי בסיסיים של העולם המודרני, החירות והשוויון. חירות, משום שמרגע שבני זוג החליטו להתחתן, ההחלטה של כל אחד מהם בלתי הפיכה למשך שארית חייו, אלא אם כן הצד השני יסכים לשחרר אותו. ושוויון, משום ששום שלב בו אינו שוויוני. טקס הקידושים והחתונה אינו שוויוני. חיי הנישואים דורשים דרישות שונות מהגבר ומהאישה, ואפילו במקרה של פירוק החבילה יש פער גדול בין הגבר לאישה. כל המערכת הזאת זוקקת הסבר. אבל לא רק של הפן הערכי השונה כל כך מזה של העולם המודרני. גם מבחינה למדנית לוגית, אם איש ואישה מחליטים יחד להתחתן, איך ומדוע נוצר פער כל כך גדול ביניהם? מה הצדקה משפטית לוגית למדנית להבדלים הללו? ובכן, לפני שננסה לחפש הסבר סביר לעניין, אנחנו נעסוק בפרק הזה בעיקר במהו לא הסבר סביר. יש איזה הסבר ידוע שקשה לי להתייחס אליו יותר מאשר כמו אל טענת קונספירציה כזאת. הטענה הוא טוענת שהבעל קונה את האישה בחתונה והיא הופכת להיות רכוש שלו. לכאורה זה מסביר הכל. האיש הוא זה שעושה את הכל בקידושין והאישה פסיבית, ברור, כי הוא זה שקונה אותה ולא להפך. חופה זה אקט שבו האיש מכניס את האישה לביתו, ברור, היא הרי רק רכוש. ההתחייבות של האישה שלא לקיים יחסים עם אדם אחר הרבה יותר רצינית וחזקה מזו של הגבר, ברור כי היא שייכת לגבר, אז היא לא יכולה ללכת עם כל אחד. וכמובן, הבעל הוא זה שמגרש את האישה, ולא להפך, כי ממתי רכוש יכול לפטר את הבעלים שלו. דרך אגב, זה מסביר מצוין גם למה קוראים לגבר בעל, כי הוא הבעלים של האישה. למעשה, הדברים הללו מפורשים במשנה. האישה נקנית בשלוש דרכים. אחר כך מופיעים ביטויים דומים בגמרא, בראשונים, באחרונים. יש אפילו דינים שנלמדים מקניין שדה. אז ברור שמדובר על סוג של קניין, לא? כמובן, הבעיה עם כל התיאוריות מהסוג הזה, היא שנוהגות להתעלם מהעובדות המרכזיות, ובמקום זאת מתמקדים בכל העובדות השוליות. השימוש במילה קניין, למשל, מהווה כנראה מטאפורה בלבד. למעשה היא רק אחת משתי מטאפורות שהגמרא משתמשת בהן כדי לתאר את האירוסין. השנייה היא הקדש. כשמקדישים משהו לבית המקדש, אסור לשאר האנשים ליהנות ממנו, בדומה לאישה שמקדשים אותה ונאסרת על כל השאר. לכן למעשה מכנים את האירוסין קידושין. מטאפורות כאלו עוזרות לנו לתאר את הדינים המיוחדים לאירוסין, אבל כמו שאף אחד לא חושב שבאמת מדובר על הקדש, אין סיבה לחשוב שבאמת מדובר על קניין. אבל איך אפשר באמת לבחון בכלל את התיאוריה הזאת? האם האישה באמת שייכת לאיש? פשוט, בוא ננסה להבין בכלל מה זה קניין או רכוש. מה המאפיינים הבסיסיים של קניין או רכוש? ואז נבדוק אם הניסויים לפי ההלכה נושאים מאפיינים דומים. אם זה באמת אותו הדבר או שאין קשר. בוא נראה. מהו קניין? איך אני יודע שחפץ כלשהו שייך לי? מדובר בהגדרה משפטית, ולא בתכונה שאפשר לראות בעין. דווקא חבל, אם היה לכל אחד איזו עילה בצבע אחר, וכל החפצים שלו הייתה גם כן את העילה הזו, זה היה חוסך המון זמן של דיונים משפטיים מייגים. בכל מקרה, למרבה הצער, גם אם קיימות עילות כאלו, הרי שטרם מוצאה הטכנולוגיה שתאפשר לנו לראות אותן. בכל מקרה, מה ההגדרה המשפטית הזאת אומרת? מה זה קניין? מה זה שייכות? מה זה שחפץ שייך למישהו? באופן אינטואיטיבי, היינו עשויים לחשוב שאולי העובדה שמותר לי להשתמש בחפץ כלשהו, מראה לי שהוא שלי. אבל קל מאוד להראות שהאינטואיציה הזאת שגויה. מותר לי להשתמש בחפץ של אדם אחר, אם הוא מסכים. הוא יכול להשאיל לי את הפטיש שלו ללא תמורה, או שהוא מזכיר לי את המכונית שלו, או שאנחנו יושבים אצלו בבית על הספה שלו ביחד. בכל הדוגמאות הללו, אנחנו יכולים להשתמש בחפץ שהוא לא שלנו. אבל אנחנו כן יכולים להגיע להגדרה מדויקת יותר באמצעות בדיוק אותם דוגמאות. חפץ הוא שלי לא אם אני יכול להשתמש בו, אלא אם אני יכול להחליט למי מותר להשתמש בו ובאילו תנאים. נחזור על זה שוב. לא מספיק שתהיה לי רשות להשתמש בחפץ כדי שהוא יחשב שלי. אם מדובר ברכוש שלי, אני הוא זה שנותן לאחרים רשות להשתמש בחפץ. למעשה, היכולת שלי להחליט על אופן של השימוש בחפץ מגיע לקיצוניות כזו שאני יכול אפילו להחליט למכור את החפץ שלי או לתת אותו במתנה ובכך להעביר את הבעלות שלי למישהו אחר. אמנם, יש לציין שלעיתים קרובות רכוש עובר מאדם אחד לאדם אחר בלי שאדם שהחפץ היה שייך לו הסכים לזה. זה קורה כשהוא מת. כן, בכל חברה שבה יש אנשים שמתים לפעמים, יש גם כללים שמסדירים למי עובר הרכוש של אותם אנשים שמתים. מה שנקרא דיני ירושה. בהלכה היהודית למשל, כשמישהו מת, היורשים הבלעדיים שלו הם הבנים. אם יש לו כאלה כמובן, אם אין לו, אז זה טיפה יותר מסתבך. לא משנה. על כל פנים, ראינו שלושה מאפיינים בסיסיים ליחסים בין הבעלים ובין הרכוש שלו. הבעלים מחליט מי יכול להשתמש ברכוש, הבעלים יכול למכור או לתת במתנה את הרכוש למישהו אחר, וכשהבעלים מת, היורשים שלו מקבלים את הבעלות על הרכוש במקומו. ונחדד, אם יש לי חפץ שאני לא יכול לתת לאף אחד להשתמש בו, אני לא יכול למכור אותו, כשאני מת היורשים שלי לא מקבלים אותו, זה כנראה פשוט לא החפץ שלי. למעשה הגדרה של חפץ כזה כשלי, היא תהיה כמעט חסרת משמעות, לא? טוב, אני מקווה שלא איבדתי אתכם. אחרי הדיון המשפטי המופשט הזה, בואו נבדוק מה המצב בין אנשים נשואים. האם גבר יכול להרשות לאדם אחר לשכב עם אשתו נניח? לא. האם גבר יכול למכור את אשתו למישהו אחר? לא. האם כאשר גבר מת אשתו הופכת להיות האישה של הילדים שלו? לא! ממש לא. אז באיזה מובן אפשר בכלל לטעון שהאישה היא רכוש של הגבר למען השם? אני יודע, מיד יהיו כאלה שיתנו שכל המגבלות הללו הם לא בגלל שהיא לא רכוש שלו, אלא בגלל דיני עריות שהתורה מאוד מחשיבה. ייתכן לכאורה שמדובר בהגבלות חיצוניות, כמו שאסור לי לאכול בשר של חזיר, למרות שהחזיר שייך לי ב-100%. טוב, המקרה שלנו לא ממש דומה, כי הגבלות הללו פוגעות ממש במאפיינים הכי בסיסיים של הבעלות, כמו שהראינו, אבל באופן עקרוני עדיין אפשר לטעון את זה, לא? כדי לבדוק את הטענה, בואו ננטרל לרגע את דיני עריות, אוקיי? אם מחר בבוקר, חבר שלי מתקשר ואומר לי שהוא צריך למצוא דחוף מתנדב שיסכים לתרום לו כליה, אחרת הוא ימות תוך שבוע. אני מניח שכולכם תסכימו איתי שזה יהיה מאוד אצילי מצידי להתייצב מיד בבית החולים ולתרום את הכליה שלי, נכון? עם זאת, יש להודות שאולי אני לא אצילי עד כדי כך, ולוותר על כליה ממש מתוך הגוף שלי זה בכל זאת קצת לא נעים. מצד שני, גם לא ממש נעים להגיד לחבר הזה שמצידי הוא יכול למות, כן? אז יש לי פתרון נפלא. למה שלא אתרום את הכליה של אשתי? הרי אשתי שייכת לי, לא? ובכן, לא. ברור שלא. אני לא מאמין שמישהו ימצא פוסק כלשהו שאפילו יתייחס ברצינות לשאלה כזו. ברור שאני לא יכול לתרום את הכליה של אשתי, פשוט משום שהיא של אשתי ולא שלי, כי אשתי היא לא הרכוש שלי. פשוט לא. למעשה, כשחושבים על כך, גם חלק מהטענות שהעליתי קודם, שהוכיחו כביכול שמדובר ברכוש ושהאיש קונה את האישה, מוכיחות בדיוק את ההפך. למשל, קודם טענתי שזה שהאיש הוא היחיד שעושה משהו בקידושים, זה בגלל שהוא זה שקונה. העניין הוא שדווקא בקניין זה לא ממש ככה. לצורך העניין, השווה בין שטר קידושין לשטר קניין שדה. בשטר של קידושין, הגבר צריך לכתוב לאישה, הרי את מקודשת לי. אך בקניין שדה, לפי ההלכה, דווקא המוכר הוא זה שכותב לקונה, שדי מכורה לך. כלומר, אם זה היה דומה לקניין, האישה הייתה צריכה לכתוב, הרי אני מכורה לך. ולא הרי את מקודשת, ולא שהאיש יכתוב לה, הרי את מקודשת לי. ואכן כן, אין ספק שההתחייבות של האישה שלא לבגוד בבעלה חזקה לאין ארוך מההתחייבות ההפוכה. למעשה, לפי התורה, אשת איש שזינתה חייבת מיתה. בעל שזינה לעומת זאת, לא. החיוב הזה דווקא מראה בבירור שזה בכלל לא עניין של בעלות. כדי להבהיר את הטענה, צריך להכיר לכם מלך בבלי שחי לו אי אז במאה ה-18 לפני הספירה. ולמעשה יצר בכיבושיו את האימפריה הבבלית. אבל לא בגיאופוליטיקה עסקינן, אלא בקובץ החוקים הידוע הקרוי על שמו, חוקי חמורבי. חוקי חמורבי הם קובץ החוקים העתיק ביותר שנמצא בידינו, לפחות באזור פה. ויש הרבה דמיון בינם לבין חוקים רבים בתורה. למעשה, די ברור שהתורה הכירה את חוקי חמורבי, ובמידה רבה התבססה עליהם. דווקא בשל הדמיון הרב, אפשר ללמוד המון על המגמה של התורה מהשוואה מדוקדקת בין שני מערכות החוקים. בנוגע אלינו, בואו נשווה בין דין אשת איש שזינתה אצל חמורבי ואצלנו. גם לפי חוקי חמורבי, דינה של אישה כזו הוא מוות. אבל חמורבי מוסיף עוד, שבעלה של האישה יכול לחון אותה. ויכול להחליט שלא יארגו את האישה. טוב, אני לא מומחה גדול למשפט מסופוטמי קדום, כן? אין לי מושג אם לפי חמורבי אישה היא רכוש של הבעל. אבל נראה ברור שלפי החוקים הללו, העונש החמור על אישה שזינתה נובע מזה שהיא פגעה פגיעה קשה בבעלה. ולכן, הוא גם יכול לסלוח לה ולחון אותה. מה שבהחלט יכול להתסתדר עם תפיסת הרכוש. היא פגעה ברכוש שלו, היא פגעה, היא לא עשתה את מה שהיא אמורה לעשות בתור רכוש, ולכן אפשר להניש אותה, והבעל יכול להחליט שלא להניש אותה. הגיוני. מוכלה. התורה לעומת זאת הורידה את האפשרות הזאת, הבעל לא יכול לחון את אשתו. ובזה שהיא הורידה את האפשרות הזאת, היא קיבעה את האיסור בתור איסור פלילי, לא כפגיעה ממונית שעליה הבעל יכול למחול. אפשר להמשיך ולהראות עוד הרבה מאוד הבדלים בין דיני ממונות לדיני נישואים. למעשה מדובר בדינים שונים לחלוטין. ובנוגע לזה שבעל זה מלשון בעלות? טוב, לפחות לפי מילון אבן שושן, זה לגמרי להפך. המילה היסודית היא בעילה, כלומר קיום יחסי מין. מכאן מגיעה המילה בעל, ובהשאלה הדבר הזה נאמר גם לגבי יחסים ממוניים. בקיצור, איך שלא תסתכלו על זה, דבר אחד ברור, האישה היא לא רכוש של הבעל. וזה לא בכלל איזו תפיסה הומניסטית כלשהי שאדם לא יכול להיות רכוש. לא, למעשה לפי התורה אדם בהחלט יכול להיות רכוש. רק שאז אנחנו לא מדברים על דיני אישות, אלא על דיני עבדים. יש על זה הלכות מפורשות ברמב״ם, בשולחן ערוך, אבל הם פשוט לא מענייננו כאן, כי אנחנו עוסקים בבעל ואישה ולא בדיני עבדות. אז איפה היינו? בינתיים ראינו שחתונה זה ממש לא שגבר קונה לעצמו אישה. אבל בכך רק חזרנו להתחלה. מה כן קורה כאן? ולמה ניסויים בין גבר לאישה כל כך לא שוויוניים? טוב, אנחנו נעצור כאן. זה כבר ידרוש פרק נוסף, שבו נדבר על סוציולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה, וכן, גם הלכה כמובן. יאללה, ניפגש. זהו, עד כאן. האזנתם לפרק נוסף של דוס חפרן. מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בארץ ובעולם.